שלום לצופים שלנו באתר ליבה ולמאזינים בגלי ישראל. יש לנו כאן מאזינה בת 3 חודשים שהצטרפה לשיעור, אנחנו מקבדים אותה בברכה. והחבר'ה של תנועת הצופים הגיעו, יש אתם פה חבר'ה? אהלן, ברוכים הבאים גם אתם. אנחנו בפרשה ושמה אמור, פרשת אמור. מה אומרת לנו פרשת אמור? סליחה על משחק המילים הדלוח. היא אומרת לנו הרבה מאוד. יש בה 63 מצוות, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, 63 מתוך 613, כלומר כעשירית מהמצוות בפרשה הזו. חלק מהן ממש, אתה קורא אותן ואומר, איך זה נוגע לי? נוגעות לכהנים, הן נוגעות לקורבנות, אני לא כהן, אין היום קורבנות. וחלק מהן הם דברים שאנחנו עושים כאן ועכשיו, כל בוקר וכל יום וכל חג מחדש. זה מדהים איך אתה קורא דברים שהם פשוט אקטואליים. אנחנו ברשותכם נדבר על 3 נושאים שהפרשנים גם מתעכבים עליהם בהרחבה. 3 דברים שנוגעים אלינו היום. גם אם מצווה לא נוהגת היום, היא רלוונטית מהמון בחינות. קודם כל, יש ערך בלימוד שלה. גם אם אתה לומד בתורה, הדבר שהוא לא, אתה לא קם מהספר ומיד מיישם אותו להלכה. הלימוד, אומרים לנו חז"ל, עולה כאילו קיימת. הרבה מאוד דברים שאתה לומד, זה כאילו אתה מקיים את מה שעשית. אבל גם יש לימוד גדול באיך התורה אומרת לך את הדברים, איך המצווה נאמרת, איך לא רק המה, אלא גם האיך. ואנחנו ננסה לגעת גם בדברים שבאמת קורים, וגם לראות איך אומרים לנו דברים, גם אם הם עדיין או כבר לא מיושמים בפועל. אז אנחנו נדבר על חינוך, ושזה נושא מרכזי אצל ממש רוב ככל פרשני פרשת אמור, על חינוך. נדבר על שבת, שמופיעה בפרשה, ונדבר על מושג הזמן. ואני רואה שהמשתתפת בת 3 חודשים מאוד נהנית כבר עכשיו בשיעור. המאזינים ברדיו לא שומעים את זה. ולג בעומר הוא נושא, לא נושא נפרד שנעסוק בו. ננסה לראות איך לג בעומר ורבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו לקראת יום ההילולה שלו, בעצם שזור ב3 הנושאים האלה, בחינוך ובשבת ובזמן הערך של כל שנייה ושנייה. נשלב ככה לאורך השיעור גם את הנגיעות ברבי שמעון בר יוחאי. אבל נתחיל בחינוך ונתחיל בעצם בפסוק הראשון שפותח את הפרשה. יש מקומות ביציאה, זה לא הפסוק שפותח את הפרשה, אבל אני רואה מלא אנשים שנכנסים, אחלה מקומות שם למעלה, חבר'ה שנראים די נחמדים, בכיף אפשר לעלות לקומה 5. הפסוק שפותח את פרשת אמור אומר את הדברים הפשוטים הבאים: ויומר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. מפה מתחילה סדרה, רצף של הוראות שנוגעות לכהנים ומצוות והגבלות שחלקם נהוגות עד היום בקרב כהנים, אבל רובן ככולן לא. אבל איך בעצם אנחנו באים ואומרים משהו למישהו? איך אנחנו מחנכים? הרבה פרשנים שואלים למה כתוב כאן הצירוף הזה אמור ואמרת. מדוע פעמיים צריך לדבר על אמירה? בצורה פשוטה אפשר להגיד, הרבה יותר פשוט וקצר, ואומר השם אל משה, אמור אל הכהנים, לנפש לא יטמא בעמיו. או, ואמרת אל הכהנים, למה אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם. יש פה כפילות, יש פה ניסוח, חייבים להגיד שהוא חריג ומוזר, וחז"ל שואלים את מה שאנחנו שואלים עכשיו. גם הם מסתכלים בדיוק כמונו ככה על הפסוקים, ואומרים, אמור ואמרת? ורש"י מביא את הדעה המפורסמת, זה ביטוי בין 4 מילים, שמופיע בהמון הקשרים. הביטוי שאומר ככה, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, למה פעמיים? להזהיר גדולים על הקטנים. להגיד לכהנים שצריך לחנך כאן את הילדים. להגיד שצריך לחזור על הוראות חינוכיות. שאם יש לך איזה עיקרון שהוא חשוב לך, אז זה גם אמור וזה גם אמרת. תבהיר מה הגבולות, תבהיר מה הכללים לילדים שלך, למתחנכים, לצעירים. יש אחריות גדולה, ולכן הכפילות הזאת שאומרת לנו בעצם להזהיר את הגדולים על הקטנים. אני לא יודעת מי הראשון שהלך על הכיוון הזה. זו פרשנות שראיתי אותה, אני קראתי אותה אצל הרב מרדכי אליהו, אבל בעוד מקומות, שאומר לנו להזהיר גדולים על הקטנים. זה נכון שכשאתה בחנך ילד, תבהיר, אמור, ואמרת, ותסביר, ותחזור אם צריך. אבל אולי בפרט בדורנו, זה לא בדיוק עוזר לתת הוראות ולהגיד כל היום נו נו נו, ואל תעשה ככה, וכן תעשה ככה, ואנחנו בפתח של רצף של הוראות לכהנים שצריך להסביר להם איך להתנהג. זה לא תמיד עוזר להזהיר מלשון אזהרה, והרבה פרשנים, שוב, אני ראיתי את זה אצל הרב מרדכי אליהו, הוא אומר את זה בשפתו כך, אבל הרבה פרשנים אומרים, זה לא מלשון אזהרה, זה מלשון זוהר, משהו שהוא זוהר. כדי שהקטנים ינהגו כמו שהגדולים רוצים, צריך להזהיר גדולים על הקטנים. הגדולים צריכים לזהור. זה כזה אור, זה כל כך יפה, זה כל כך מקסים, שגם הקטנים רוצים לדבוק בדרך הזוהרת הזאת, המושכת הזאת של הגדולים. אומר הרב מרדכי אליהו, באור המילה להזהיר אינו מלשון אזהרה, אלא מלשון זוהר. כמו שנאמר, מזהירים כזוהר רקיע, נכון? כזוהר רקיע מזהירים. הגדולים צריכים לשדר בהתנהגות שלהם, זוהר ואור, להיות דוגמה אישית, כדי שילמדו הקטנים ממעשיהם. כמה קל לתת הוראות לילדים, כמה פעמים מהבוקר אני עשיתי את זה, וכמה קשה להיות דוגמה אישית וזוהרת שרק גורמת להם, כן, כאילו מאליהם ההוראות כבר עוברות, הם פשוט מרוב חיוביות ואהבה, הם פשוט מיישמים. אז זה מסר ראשון בנושאי חינוך, מצד אחד אמור ואמרת, כן, לתת גבולות, ומצד שני הדרך הכי 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 הגיונית לתת בגבולות, היא בעצם להיות דוגמה אישית מהלכת, ואז זה יעבור כאילו מאליו לדור הבא. אבל מה בכלל אנחנו אומרים אל הדור הבא? תשימו לב לדרך הניקוד של הפסוק, אפשר לנקד אותו בשתי דרכים. אפשר לנקד אותו, כפי שפתחנו, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, וזה מה שמשה אומר, לנפש לא יתאמה בעמיו. אבל ראיתי את זה אצל הרב ברל ויין, רב אמריקאי, שאומר, לא, 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 מה שאנחנו אומרים לכהנים זה משהו אחר. תסתכלו על הפסוק בדרך הזאת, בבקשה. ויאמר השם אל משה נקודותיים, אמור אל הכהנים נקודותיים, בני אהרון, זה מה שאתה אומר לכהנים. ואז, ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה בעמיו. לפני שאתה מתחיל לתת הוראות אל הכהנים, תגיד להם את צמד המילים, בני אהרון, תזכיר להם הבנים של מי הם. אהרון הכהן, אהרון הצדיק, אוהב את הבריות, מקרבם לתורה. אנחנו יודעים מה זה, כן, מי הדמות הזאת. אם אני קודם כל, לפני שאני מתחילה את התוראות, באה ואומרת לבן אדם, אתה בן אהרון, הוא ברמת קשב הרבה יותר גבוהה, הוא נזכר כמה המעלה שלו גבוהה, וכמה הוא נעלה ומרומם. אחר כך ניתן הוראות, נדבר על מה צריך לעשות, אבל שירגישו בני מלכים, שיזכרו מי הם, שיבינו כמה הם יקרים וכמה הם חשובים. ובעצם המסר הזה, כמו כל המסרים, הוא לא נכון רק לגבי בני אהרון, הוא נכון לכולנו. תחשבו שכל פעם לפני שאנחנו עושים משהו, או לפני שאומרים לנו לעשות משהו, אומרים לנו, תקשיב רגע, אתה, את, בן של אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. עכשיו תשמע. אני מרגיש הרבה, עכשיו אני, מה זאת אומרת? אני מקשיב הרבה הרבה ליותר טוב למה שרוצים להגיד, להזכירו לי מי אני. אולי יש כאן גם רמז, בני אהרון, זה מזכיר לנו צירוף קצת עצוב, בני אהרון שחטאו, שהתבלבלו, שנפטרו בדיוק באותו מעמד של חנוכת המשכן, שניים מארבעת בניו של אהרון נפטרו, ואולי גם זה מהדהד לנו, בני אהרון, תתנהגו לפי המעלה, לא מתאים לכם, תתנהגו כמו שבאמת בן של אהרון צריך להתנהג. דיברנו בהקשרים אחרים, בפרשות אחרות, על המושג דמות דיוקן, זה קצת קשור, שבן אדם רואה דמות הדיוקן של אביו ושל אמו, וזה גורם לו לא להתבלבל מהדרך ולא לסטות. אני חושבת שבעיקר בדור שלנו, אפשר הרבה מאוד פעמים לדבר גם על דמות דיוקן של ילד, שגורמת לאבא ולאמא לא להתבלבל ולא לסטות. כלומר, מהרגע שאתה אולי הורה, אתה מרגיש יותר אחראי, אני מכיר הרבה אנשים שזה איפס אותם והפך אותם למה שנקרא מבוגר אחראי, הילד בעצם גורם לך הרבה מאוד דמות, אני בן של, אני ההורה של, זה כבר לא מתאים, אני אחר, אני צריך להיות דוגמה אישית, אני צריך לזהור, כמו שאמרנו, ולפעמים בעצם העובדה שאתה הורה, אני חושבת שהתנהגות של ילדים לפעמים מכריחה אותך להתנהג אחרת. ובהקשר הזה הגיע אליי סיפור מדהים השבוע. בשבוע שעבר התארח פה חתן בן 82, למי שהיה ומי שזוכר, שהתחתן לראשונה בגיל 82 לפני שבועיים, ונקלעתי במקרה לקידוש שעשו לו בבית הכנסת שלו בשבת בבוקר, פרופסור שלום ולד, וקרתי אותו שם בקידוש, ולהפתעתי חבר'ה מהשיעור שגם מתפעלים באותו בית כנסת, גם הביאו אותו לשיעור שלנו בשבוע שעבר, את החתן, וסיפרתי עליו את הסיפור חייו המרתק ואת ההחלטה שלו, והוא מרגיש שמה שגרם לו גם למצוא את החצי השני שלו, זה ההחלטה גם לעלות לארץ ישראל. ברגע שהוא היה במקום הנכון, הוא שנים היה פרופסור בחול, בשוויץ, ברגע שהוא עלה, הוא גם מצא, גם הקים בית לראשונה. אז סיפרנו פה את הסיפור שלו, וזה הוביל לסיפור באמת לא פחות מדהים, אני חושבת. אני חשבתי שבעבודה השנייה שלי בתקשורת אני צריכה לחפש סקופים, מתברר שגם בשיעור סקופים קדושים פה רודפים אחריי. ואנחנו נספר עכשיו את הסיפור הבא. יושב פה איתנו הערב יונתן קמינצקי. שלום, שמי יונתן קמינצקי, בן 28, גר בירושלים, עדיין לא נשוי. היום אני חי בארץ ישראל, ברוך השם, ומקיים בתורה ומצוות, אבל זה לא תמיד היה ככה. בגיל 18 עליתי לבד ממעמקי הגלות, מעיירה קטנה בטקסס, שם גדלתי בתור מסורתי לייט, 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 לכל היותר, בין רבבות של גויים. הוריי ירדו מהארץ זמן קצר לפני שנולדתי, והם שם עד היום. הם רצו להתחתן בשנת תשמז, 1987. אבא שלי היה אז כבר בן 56, אמא בת 39. אבל מסיבות שונות הם רצו לא להתחתן בישראל וגם לא בחתונה יהודית עם חופה וקידושים, ומתוך אידיאל זה הם בחרו כרבים לצערנו לטוס לקפריסין לחתונה אזרחית, לא היה אף אורח וגם לא עד בחתונתם. לימים, אחרי שנה לעלייה שלי לארץ בגיל 19, במהלך השירות הצבאי שלי בתור חייל בודד, התחלתי להתחזק. יום אחד הבנתי שמצבי עלול להסתבך בעתיד בבוא היום, כשיהיה בעזרת השם מוכן להתחתן, ואני אצטרך להוכיח ולהציג הוכחה שאני יהודי כדי להתחיל את התהליך. בדרך כלל מה שעושים באופן פשוט זה רק להציג את כתובת ההורים. פה התחילה הבעיה. כל מי שהכיר אותי אמר לי, אולי זאת גם הסיבה לעיכוב הלא מוסבר שלך בדרך לחופה. אז יצאתי לדרך. בהתחלה שקלתי תהליך שקוראים לו אישור יהדות, מישהו אפילו אמר לי גיור לחומרה, אבל בסוף הגעתי לאגף בבית הדין הרבני פה בגבעת שאול, אגף ששמו ברור יהדות, לנציגים של מחלקת הגיור וחקר יהדות מזרח אירופה במשרד ראש הממשלה. ישבתי עם דיין והוא הציע לי לעקוף את כל המכשולים, במקום לחפש תעודות ומסמכים וועדות של ההורים שלי מאירופה, הוא אמר, למה שההורים שלך לא התחתנו עכשיו כדת משה וישראל? ואז תהיה לך כתובה. אמרתי לו, זה רעיון גאוני, אני בעד. השאלה היא, מה אומרים החתן והכלה? הוא לא מכיר את ההורים שלי, אבל שווה לנסות. הדיון נערך בשעה 11 פה בגבעת שאול, בארצות הברית היה 3 בלילה. למרות זאת התעקשתי שנתקשר ונעיר את אמא באישון לילה, כדי שכבוד הדיין ישוחח איתה ויסביר. יצאתי מהאולם. אחרי זמן רב זומנתי בחזרה לאולם, וההורים הסכימו להתחתן בבית חב"ד בעיר יוסטון, 3 שעות נסיעה מביתם, כי שם תהיה אפשרות לקיים את האירוע כהלכה עם רב אורתודוקסי, מניין, חופה, מקווה, עדים וכל מה שצריך. הייתי בהלם, הלם טוב, שהיה שיתוף פעולה מלא מצידם בעניין הזה, מה שהיה נראה לכתחילה בלתי אפשרי. הטקס התקיים ב-2016, ממש לא מזמן, יום שישי אחר הצהריים בבית חב"ד, בפורום מאוד מצומצם. אנחנו משפחת שואה, לכן אין דודים, בני דודים, סבים ומשפחה. מאוד רציתי, אבל לצערי לא זכיתי להיות נוכח. התקשרתי להגיד מזל טוב, לא בכל יום ילד מאחל מזל טוב להוריו ביום חתונתם. הודיתי להם על המעשה הגדול והאמיץ, שעבורי הוא לא מובן מאליו. אף אחד מאיתנו לא יודע את גודל ההשפעה של המעשה הזה בעולם הזה ובעולם הבא. בשעה טובה ומוצלחת, אבא שלי בן ה-85 נשא את אמא שלי בת ה-68 שליטה, והם חיים יחד באושר ובכושר סוף סוף. הרגשתי פתאום שמשהו הושלם, התאזן והתמלא, לא רק בהורים אלא גם בי ובעולם כולו, ואני חושב שאולי זאת שליחות, אחת השליחויות שלשמן נבראתי ועשיתי הרבה במעשה הזה. אחרי התהליך שם קיבלתי בשעה טובה מסמך רשמי מהרבנות עם משפט צנוע וגושפנקה חתומה שאני יהודי. צוות הרבנות ציין בחיוך שהם מטפלים כל שנה באלפי תיקים, אבל כזה הם עוד לא ראו בכל ימיהם. הלכתי לאסוף את המכתב והרמתי כוסית עם הרב המלווה ואנשי הצוות הנפלאים ויצאתי לחיים חדשים. צעד אחד ליהודי, קפיצה גדולה לישראל, אף פעם לא מאוחר מדי לעמוד תחת החופה או לעשות כל דבר טוב אחר. זה יונתן קמינצקי, הוא צרף את התמונה הזו למכתב שלו, זאת החתונה, בהחלט. אז אמרנו שילד יכול לפעמים לאפס גם את ההורים, לא רק הורים גורמים לנו, שאנחנו אומרים להם בני אהרון, לפעמים גם ילד מזכיר להורים שלו שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, וחודש ימים אחרי החתונה, אחרי שהוא שלח את התמונה, שאלתי אותו מה שלומם, וביקשתי כמובן אישור לספר את הסיפור, אז הוא אמר לי שהוא ישמח שאני אספר, אני רק סקרן איך תחברי אותו לפרשת השבוע. אז הנה החיבור. טוב, זה עוד כלום לעומת מישהו שאמר לי השבוע, איך תחברי את התורתית של מרואן ברגותי לפרשה? אין חיבור, אוקיי? אין, אל תצפו. אבל הוא שלח לי את התמונה, וביקשתי אישור לספר את הסיפור, אבל אז הוא אומר, וזה בעצם הסיום שמוסיף אפילו עוד משהו למעשה המיוחד הזה, באמת סיפור יוצא דופן, חודש ימים אחרי החתונה, אבא קיבל שבץ, היום הוא הרבה פחות בעניינים, דימנציה, לא עושה חלק מהפעולות היומיומיות, אמא מתעקשת להישאר בבית ולא מעבירה אותו לבית אבות, ומסירות נפש ואהבת עולם מטפלת בו. בעזרת השם היא תהיה בשבוע הבא בת 70, כך שעכשיו באמת עניין החתונה, אני מבין, היה now or never. אז באמת יישר כוח על, 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 על השיתוף בסיפור, ואני חושבת שזה נותן, כן, באמת, לכל אחד הרבה, הרבה חומר למחשבה. לפעמים ילדים גם משפיעים על הוריהם. אז ראינו שתי נקודות של חינוך, אנחנו נעסוק פה, הכל מתוך הפסוק הראשון של הפרשה, כן? אנחנו עדיין בפסוק הפשוט לכאורה, ויאמר השם אל משה, כן, אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, לנפש לא יתמה בעמיו. אז ראינו את האמור ואמרת, להזהיר גדולים על קטנים, ראינו את זה שצריך להגיד להם, אתם בני אהרון, ועכשיו אני רוצה שנדבר על חלק נוסף בפסוק הזה, שהוא בעצם האמירה שאנחנו אומרים להם, מה זה לנפש? לא יתמה בעמיו. אנחנו יודעים עד היום שכהן והיחס שלו למוות זה משהו יוצא דופן, מיוחד ומאוד מובדל ביהדות. אנחנו בעצם יוצאים פה זה באיזו הכרזה מאוד חד משמעית, איך שאנחנו מתחילים לתת הוראות לכהנים, שהם המנהיגים הרוחניים שלנו, אנחנו דורשים מהם להתרחק מהמתים. זו טומאה. כהנים עד היום לא נכנסים לבתי קברות או לאיפה שיש מת. יש הגדרות מסוימות, מה זה מת מצווה וכו', אבל באופן כללי כהן ומוות זה כמו מגנט הפוך כזה, יש יחסי דחייה. אנחנו נמצאים אחרי יציאת מצרים, שם, בפרשה. שם יש פולחן מתים מפואר. שם בעצם מרגע המוות מתחיל התפקיד העיקרי של הכהן. אז יש תקסים ותהלוכות ושירים וכל מיני כתובות וכל מיני כישופים, ויש אחוזות קבר, ואנחנו קוברים את המת לא רק עם החפצים האישיים, אנחנו גם עושים לו חניתה, כאילו כופרים במושג, יש פה איזו תעשייה שלמה של מוות. והתורה מדגישה קודם כל, לנפש לא יתמה בעמיו, זאת אומרת, הכהן הישראלי לא משרת את המתים, הוא משרת את החיים. אנחנו שמים, הופכים את הדגש, הופכים את הדגש והופכים את התורה לתורת חיים. אנחנו רוצים כהן שיהיה מודל לחיים. ההתנהגות של מנהיג רוחני צריכה להיות העיקר בחיים. במצרים זה היה נמשך המון זמן התהליכים האלה של החניתות והבנייה וכולי. ביהדות אנחנו קוברים מיד. יש דיונים מתי מותר להלין את המת, אבל אנחנו קוברים כמה שיותר מהר. ויש הלכות מסוימות, הן עוסקות במוות, אבל הן מוגבלות. מרכז הכובד של הרוחניות עובר אל החיים. וזה הציווי הראשון, שוב, לכהנים, אבל בעצם תזכורת לכולנו כמה אנחנו דבקים בחיים, וההלכות המדויקות, מה צריך לעשות בשבעה ולא יותר מהשבעה, מה לעשות בשלושים ולא יותר, ומה לעשות בשנה ולא יותר. כלומר, יש פה באמת מסר, שוב, מסר חינוכי שלישי, לא רק לכהנים. הרבי מלובביץ' שנהג לומר שהכהני, שמדובר על כהן גדול, בדורנו כל יהודי הוא סוג של כהן גדול. כל יהודי הוא מנהיג רוחני. כל הוראה כזאת היא לכולנו כמנהיגים, כדמויות שצריכות להנהיג. ואצל הרבנית ימי המזרחי שמעתי הרבה מאוד הקבלות בין העשייה של הכהן הגדול לבין מלאכות הבית שאנחנו עושים, הרבה, עושים ועושות הרבה מאוד פעמים. כמה קדושה יש במלאכות הבית הכאילו שגרתיות, וגם הכהן שאנחנו קוראים ביום כיפור את המלאכות האלה, שהוא עולה ויורד ומתלבש ועושה וחוזר, למי זה לא מזכיר לפעמים גם את מלאכות הבית היומיומיות? כל אחד מאיתנו הוא סוג של כהן גדול, וההוראות האלה נוגעות גם לנו, שלוש ההוראות שציינו עכשיו. אני רוצה לפתוח פה סוגריים לאיזושהי בקשה אישית. לא הצלחתי למצוא למתנדב לאורך כל השבוע, ולכן אני חשבתי שאולי נמצא את זה במסגרת הזאת של השיעור. האישה היקרה הזו היא שרה פרנקל, זיכרונה לברכה. מדברים עכשיו על כל רשות השידור ועל כל ערוץ אחד ורשת ב' שבעצם עוברים איזה טרנספורמציה, אבל אני בילדותי שהיינו שומעים רשת ב', אז אחת הידיעות שתמיד עסקו בעלייה וקליטה, תמיד הסתיימו בכתבתנו שרה פרנקל מוסרת כי. היא הייתה כתבת מסורה מאוד לתחום העלייה והקליטה, למען האמת הייתה נשואה לעבודה העיתונאית שלה, אבא שלה נהרג במהלך שירותו הצבאי, הוא היה לוחם אצל עוד קודם, וגם אחיה, ושרה לא הקימה משפחה ולא הביאה ילדים לעולם, ונפטרה לפני שבוע בגיל 82. יצא לי לעבוד לצידה כמה שנים, אני הייתי כתבת צעירה לענייני עלייה וקליטה, והיא כבר הייתה מבוגרת ובאמת מאוד ותיקה וגם מאוד מנוסה, ועם סיפור חיים מרתק. כלומר, עיתונות היום, זה אולי הרבה תחרותיות והמון מרדף אחרי סקופים, ומי שעוזר, כאילו, הממשלה, אתה לא צריך לחשוב על האינטרסים של המדינה, אתה חושב על האינטרסים של חופש הביטוי. אבל שרה הייתה עיתונאית בתקופה הקשה של מסך הברזל, ורשת הקשרים שהיא תוותה מעבר למסך הברזל, הרבה מאוד פעמים סייעה למדינה, למה שנקרא לשכת נתיב, למי שמכיר קצת ההיסטוריה של ברית המועצות, והיא במובן מסוים הקריבה אינסוף פעמים סיפורים, אם הם יכלו לסכן חלילה את אחינו מעבר למסך הברזל, ולהפך, הרבה מהמידע שלה שלא פורסם, היה נמסר למדינה. כלומר, היא הייתה מצד אחד מסקרת בהתלהבות אדירה את העלייה הזאת של ברית המועצות, אבל מצד שני שמרה ונצרה את פיה לגבי מידע שאסור היה לפרסם אותו בכלל באותם ימים מסוכנים. וגם בגיל מאוד מאוד מבוגר, עד גיל 70 ומשהו כשהיא עוד עבדה, באמת יכולת לראות את הברק בעיניים שלה על כל עולה חדש, על כל... אני כבר אחרי שנה רציתי להתקדם, נו יאללה, אפשר לקבל תחום טיפה יותר בכיר מלרוץ כיום לנטבג ולקבל קבוצות של עולים, אבל ממש יכולת לראות איך זה ממלא אותה שמחה כל פעם מחדש, ולא רק שאין מי שישב עליה שבעה, אין מי שאומר עליה קדיש, חברים וככה עיתונאים שעבדו איתה כל השנים עדיין לא הצלחנו למצוא. אז שרה בת נפתלי פרנקל, ומי שיכול מבחינה הלכתית, צריך להיות מישהו שממילא אבא או אמא נפטרו, אז מוזמן לגשת אליי אחרי השיעור אם הוא לוקח עצמו את המשימה הזאת. אני רוצה רק לסכם את החלק הזה שעסק בחינוך. נתנו פה שלוש הוראות מתוך הפסוק הראשון של הפרשה, להזהיר, כן, את הקטנים על הגדולים, וגם לזכור שאנחנו בני אהרון, שכל אחד יזכור מיהו, ולא להתאמה למתים, כלומר לא לדבוק בפולחן המוות, ואולי גם לא לעסוק כל הזמן בחשבונות של מה קורה שם בעולם הבא, אלא לדבוק בעולם הזה ובמצוות ובחיים. זה שוב העיקר של הרוחניות היהודית. אם אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים, להתחבר ללג בעומר, הרי שמה היצירה שרבי שמעון בר יוחאי מזוהה איתה, ומה היום, כל היום הזה של תורת הסוד הכי מזוהה איתו, בעודי ככה מכינה את הפרשה, ספר הזוהר, ספר הזוהר מלשון להזהיר את החיים שלנו, תורת הסוד מגיעה כדי לגלות לנו את הסודות, וכדי ששוב לא נקיים רק הוראות יבשות, אלא נראה את הסוד ואת המשמעות שבכל דבר. כמובן, אני לא מניחה שאף אחד פה לומד קבלה, אני מקווה, אבל יש בדורנו יכולת ללמוד, לטעום מתורת הנסתר, דרך הדברים הרבה יותר נגישים לימינו, שזה בעיקר תורת החסידות, שהיא הרבה יותר, אולי אפשר להגיד מנגישה ומסבירה ומנהירה לנו את הדברים הקבליים העמוקים. אז לא נפתח את ספר הזוהר עצמו, אבל כדי להזהיר, כדי שהדברים יזהרו, בהחלט יש היום המון טקסטים חסידיים נגישים שאפשר לגעת בהם. מה שמדהים בקשר לאחת ההגדרות שאני שמעתי עליהן הכי יפות על תורת הסוד ועל תורת הנסתר ועל תורת החסידות, זאת הגדרה של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, שאמר שבעצם מה נותנת לנו החסידות? אור וחיות נפשנו. מה זה אור וחיות נפשנו? היה גם קודם תורה, אלפי שנים מאז יציאת מצרים, פתאום אור וחיות. ובדור אולי החשוך והמבולבל שלנו והציני והספקן, מה זה אומר אור וחיות? זה כאילו לא משנה כלום, אבל זה משנה הכל. כלומר, אם היה חושך מוחלט מסתרר כאן עכשיו באולם, לכאורה שום דבר לא משתנה, נכון? כאילו החיים, התורה, ממשיכים, הכל נמשך אותו דבר אם אין אור. אבל ברגע שנדלק אור, וואו, הכל משתנה. אדם, לא עלינו שנפטר, נראה אותו דבר, הגופה נראית אותו דבר, אבל אם אין חיות, אז אין בו כלום. כלומר, הכל נראה אותו דבר, אבל המטרה, כן, אם אנחנו רוצים להזהיר את החיים, זה להוסיף אור ולהוסיף חיות, כאילו המציאות נראית אותו דבר, אבל עם אור וחיות זה כמובן סיפור אחר לגמרי. עד כאן חינוך. הנושא השני, האמת היא, אני חשבתי מה הכי אקטואלי לעכשיו, כי הפרשה, אם בא לכם, אתם צוללים לתוך הפרשה, זה פשוט כל מעגל השנה כמעט. ראש השנה פתאום מוזכר שם. אתם יודעים, יום זיכרון, זיכרון תרועה, חג שבועות שלפנינו, יום כיפור. זה נורא מעניין לקבל באמצע השנה, בחודש אייר, תזכורת שיש יום כיפור. בדיוק כבר שכחנו, התבלבלנו, התברברנו מאז, יום כיפור. סוכות, פתאום סוכות, out of the, כן, out of פרשת אמור, ארבעת המינים, ובסוכות תשבו שבעת ימים, ועוד ועוד מצוות. אבל אמרתי לעצמי שעל כל זה אולי צריך לדבר בזמנו, כשזה יהיה באמת ככה רלוונטי ואקטואלי ממש, וקורה, וזה הכי אקטואלי. הפסוק הזה מופיע בתוך המניעה של המועדים, כחלק מהמועדים והחגים. הפרשה מזכירה לנו גם את החג, החגיגה שקורית פעם בשבעה ימים. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא להשם בכל מושבותיכם. התורה אומרת לנו לא לעשות מלאכה, והשאלה המפורסמת והכי מתבקשת זה, אוקיי, מה זה מלאכה? איך נגדיר? מי יגדיר לנו? אנחנו מכירים משלב התורה ועד ימינו את ההגדרה, הלמדת אבות מלאכה, 39 סוגים של פעילות שנחשבים למלאכה, וזאת מסורת מקודשת שעוברת מדור לדור, לא בתורה שבכתב בלבד, אלא בעיקר בתורה שבעל פה, בדיונים הלכתיים, והיא מגדירה מה זה שבת. כלומר, כל מיני הגדרות, אלטרנטיביות, אחרות, זאת, כשאומרים שבת, אלפי שנים, לזה מתכוונים. כמובן שהמציאות מתפתחת, אז כל דור ואתגריו, כל דור ושאלותיו, ובכל דור צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אז מה עושים עם נורה חשמלית, או מה עושים עם עגלה וסוס, או השבוע, לא מעט רבנים ניגשו ושאלו אותם ילדים, מה עושים עם ספינר? יפה מאוד, נכון? אני רואה ששאלה הלכתית התרידה גם אתכם, נכון? מה עושים עם ספינר? אגב, השאלה די פשוטה, אבל בכל זאת ילדים צדיקים רצו לדעת. אז כמובן, לצערנו, שבספינר הפשוט אין שום בעיה. אם הוא כבר משוכלל ויקר ועושה אורות וחשמלים, אז נדחה אותו לאחרי שבת. אבל באמת, אני חושבת שזה מקסים דווקא, אני אפתיע אתכם, כי כאילו נורא מקוננים על הספינרים, ואני חושבת שזה דבר מקסים שזה כאילו פיזי ומוחשי, זה לא איזה משחק מתוחכם, בסך הכל מה ילדים רוצים, כאילו לסובב סביבון כזה, זה העובדה, זה אותם ילדים שרדפו לפני כמה חודשים אחרי הפוקימון גו, אתם זוכרים, ילדים היו הולכים סלולרי וקופצים על זקנות בכביש, כי אולי יש שם איזה, הלו, חמודי, אז אותם ילדים, זה ממש נס גדול היה פה, כאילו אותם ילדים רק רוצים לסובב סביבון על האצבע כל היום, ולאתגר את עצמם ולבדוק ולהתרכז בקשקוש הזה, כאילו מפלסטיק, זה ממש, אני לא יודע, אני רואה את זה כתהליך חיובי, בסוף הם אולי עוד יקראו ספר, היום הסתכלתי, אנחנו נכננו, כן? כאילו ביום, החזקנו מעמד הרבה זמן, נכננו, ולילדינו יש ספינר לכל אחד, ומיום שלישי השבוע, הרמנו דגל לבן ביום שלישי השבוע, ופתאום אני מסתכלת על זה בבוקר, ואמרתי להם, טוב, קודם כל להתארגן לבית ספר, להכין מערכת, לשים ילקוטים, ואז מי שמוכן וכו', ופתאום אני רואה שככה בורחים ממני. ואז חשבתי שיש לנו פה איזה היפוך היסטורי. מה הסיפור המפורסם ביותר על חנוכה? ילדים היו יושבים, לומדים תורה, ואם הרומאים הגיעו, מה הם עשו? לא, לא, אנחנו רק מסובבים סביבונים, הכל בסדר. היום, תחשבו, זה הפוך. כאילו, ילד מסובב ספינר כל היום, ואז מגיע אמא או המורה, לא, 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 אני רק קורא ספר, אני רק פותח את הספר והכל הפוך. אז יש לנו פה ממש, יש פה איזה עומק לדעתי, אבל מכל מקום איפה היינו, בשבת. אז לצערנו, כן, הספינרים ימשיכו גם בשבת הקרובה בעוצמה רבה, אבל אני רוצה רגע לדבר באמת על העובדה שהנה, מגיע משהו חדש לעולם, כן? אנחנו שואלים, מה עושים איתו בשבת? בלי התפיסה הזו, לא הייתה שבת. פשוט לא היה דבר כזה. כלומר, זה היה מתחיל ובסוף לא היה שום הבדל בין השבת לבין יום חול. אני רוצה לשתף אתכם באחד האנשים שניסה בדיוק בנקודה הזו לתקוף את השבת, של השלמות הזאת, של מה זה מלאכה? נו, אני אגדיר מה זאת מלאכה. וזה טיעון שאתה לפעמים שומע מאנשים מאוד חכמים ומאוד מרשימים. מה, לא הבנת את הדבר הכי בסיסי? שילד בן 3 שהולך עם הספינר לאבא שלו מבין? לא. אני רוצה לדבר על אדם באמת מאוד מרשים, עם ביוגרפיה מאוד מרשימה, שלא הבין את זה. אני רוצה להציג בפניכם את היהודי החביב הזה, לואי ברנדייס. לואי ברנדייס היה השופט הראשון היהודי בבית המשפט העליון של ארצות הברית. כלומר, הוא עשה היסטוריה, הוא נולד בקנטקי, משפחה מנותקת לצערנו, כבר הסבא שלו והסבא רבא היו חברים בתנועה הפרנקיסטית, למי שמכיר, כמו התנועה של שבתאי צבי, לא נתעמק בהבדלים, אבל תנועה שהולכת באותו כיוון של ריסוק מוחלט של היהדות כפי שאנחנו מכירים אותה, ובכל זאת נולד לנו לואי ברנדייס להורים יהודים, בלי חינוך יהודי פורמלי, אבל היה לו דוד. לדוד הזה קראו לואי נפתלי דמביץ. לא היו לו ילדים, ולואי הזה, שלנו ברנדייס, לימים ממש אימץ, מרוב אהבה וקשר וחיבה, אימץ את השם של אותו דוד, והוא היה חותם, לואי דמביץ ברנדס. יש המון בתי ספר ורחובות ומקומות, גם בארץ, גם בעולם, על שם אותו ברנדס, שבאמת היה משפטן דגול, הוא היה בעצם נמשך להיות עורך דין, בגלל אותו דוד עורך דין, והתחיל ללמוד משפטים. הצטיין בהרווארד, גם בגיל שבו הוא סיים, וגם בציונים שלו, הכל היה חסר תקדים, התמנה לבית המשפט העליון, יהודי ראשון, ב-1916, שורה של פסיקות משמעותיות שעד היום מצטטים אותם, הכריז על עצמו בגלוי כציוני, מה שלא היה ברור באותם שנים, תמך בהצהרת בלפור וסייע לה, ביקר בארץ והזדהה מאוד עם המפעל הציוני, אבל בזיכרונות שלו הוא כותב פסקה מאוד מעניינת. אני לא רציתי לשים את זה על המצגת, אני לא משתדלת שהמקורות פה יהיו ככה שלמים ומושלמים, זה כן נמצא אצלכם בדף המקורות. זאת פסקה מקסימה, חוץ משלוש המילים האחרונות בה, שבעצם הורסות את הכל, ואומרות לנו שגם השופט ברנדס הדגול, בדבר הבסיסי הזה, התבלבל. אז הוא כותב ככה ברנדס, בבית הוריי לא צוינה שבת יהודית, ואף לא בביתי. אולם, אני זוכר היטב את השמחה, המהולה בהשתאות ובהיראה, שאחזה בדודי, לואיס דמביץ, כאשר קיבל את השבת. אותו דוד היה שומר שבת, ואת האדיקות שבה הוא שמר עליה. אני זוכר את תוספת המעדנים, את הדלקת הנרות, את הקידוש על כוס היין, את הנעימות, את הנעימות העתיקות יוצאות הדופן, ואת דוד לואיס הרוכן מעל ספריו רוב היום. אני זוכר באופן מוחשי יותר דבר מה שקשה להגדירו, שעליו דיברו בתור מנוחת השבת, כן, אני מניחה שכוונה לקדושת השבת, ושהזכיר לי מאוחר יותר ציטוט מדברי אדיסון, מתכוון למשורר בריטי, על גניבת יום מהחיים כדי לחיות, to steal a day of life to live, ככה זה אומר שם נדמה לי בשיר. רגיל היה הדוד לואיס לומר, כי הוא נהנה מן הטעימה המוקדמת מגן עדן, מעין עולם הבא. חשבתי אז, כשם שאני חושב גם היום, שעולמנו זקוק ליום השבת היהודי, ללא איסוריו המעיקים. עכשיו, בלי שלוש המילים האחרונות, הבנת את הכל, את הנעימות ואת הנרות ואת הקידוש, ואת משהו שאתה לא מצליח להגדיר אותו באוויר, אבל כמעט הבנת מה זאת שבת, ומה שמאפשר את כל האיכות הייחודית הזאת, עם מה שהוא מכנה, כן, ללא איסוריו המעיקים, ומימי הפרשה שלנו, ועד היום, כן, 100 מילים של ששת ימים, תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת, שבתון, מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, בעצם בלי דבקות במילים האלה לאורך אלפי שנים, אז גם לא היה את דוד דמביץ שילמד אותך, לא הייתה אווירה. זה לא פשוט, כי אני חושבת ש בדור שלנו, אני אתן אולי כמה דוגמאות, כמה סיפורים שנתקלתי עם בתקופה האחרונה, על כמה השבת הופכת להיות מוצר כמעט קריטי. בקרוב מגיע לארץ דונלד טראמפ, ובדקתי, הוא עוזב לפני השיעור, אז ירושלים תיפתח ויהיה בסדר, אבל הוא יהיה כאן שני שלישי. בקרוב מגיע לארץ דונלד טראמפ, והביקור שלו, בגלל שבדקתי מתי זה יוצא ובאיזה ימים ואיך זה נופל, אז נזכרתי בביקור הקודם, ביקור של ברק אובמה, שהסתיים ביום שישי ממש סמוך לכניסת השבת. מי שזוכר, אובמה גם הגיע ערב שבת וגם ערב פסח. משהו שבאמת חירפן פה את ירושלים בימים העמוסים ההם. ובביקור שלו אני קיבלתי רצועת שידור בין 12 ל-2 בצהריים ביום שישי. אנחנו ליווינו בחדשות ערוץ 2 באופן רצוף את כל הביקור שלו, וכל אחד מקבל רצועות כאלה לאורך היום, אז אני בין 12 ל-2 מחזיקים שידור חי. בשעתיים האלה אובמה לא עשה כלום, זה לא הפריע לנו להחזיק שידור חי של שעתיים, וכשהוא סיים, הוא היה בשיחה עם אבו מאזן, אוקיי, אבל מה אפשר להגיד בזמן שהוא בשיחה עם אבו מאזן? להגג ולסכם את הביקור ולפרשן וכולי, איזה פרשן שמסכים להגיע ביום שישי בין 12 ל-2 לאולפן, כן, זה קצת, אוקיי, אין לנו בטלפון רוב מיני אנשים. נגמר המשדר, אובמה די יוצא כבר, הוא היה בבית לחם נדמה לי, והוא כבר מפליג לכיוון נתב"ג, אוטוטו הוא יוצא, אני יוצאת מהאולפן, 2 ומשהו, מוודאת שידידיה מתקתק בבית את כל העניינים, הרבה יותר קל להגיש שידור חי על אובמה מלקלח 5 ילדים באותה שעה לשבת, חד משמעית חלוקת העבודה הייתה לטובתי באותו יום, ואני יוצאת מהמערכת, ופוגשת אותי חברה שלי יקרה, שעובדת הרבה שנים באחד התפקידים מאחורי הקלעים, היא אומרת לי, יו, אז את הולכת עכשיו, אה? בסה, לך יש את השבת הזאת שלך. עכשיו, בהר סיני לא קיבלתי באופן פרטי את השבת, ואני זוכרת את הרגע הזה שבו היא אמרה לי את זה, שבעצם המחיש לי איזה, השבת היא שלה בדיוק כמו שהיא שלי, והיא באה לה עכשיו ללכת הביתה, לא באה לה לערוך עכשיו חומרים של אובמה, לסכם את הביקור שכבר סוכם מספיק בין 12 ל-2, כלומר לא צריך להמשיך ל-6 ול-7, זה באמת הבנו. והרגע הזה שבו היא אומרת לי, בסה, לך יש את השבת הזאת שלך, לא עוזב אותי. כלומר, אני לא יודעת מה הוא אומר ומה צריך לעשות, ברור לי שצריך לעשות עם זה משהו, אבל זה רגע שככה מלווה אותי. והשבוע בהקשר אחר יצא לי לקרוא בספר של חני ויינרוט, ספר שנקרא עולם הפוך ראיתי. חני כותבת הגדרה מאוד מעניינת, היא אומרת שכל הדורות שמרו שבת בעוצמה פחותה מאיתנו, כי אין ספק שדור הסלולרי, אצלו השבת זה ה... עכשיו לא היינו לפני 200-300 שנה, אני חושבת שהיא עלתה פה על איזה נקודה. השבת, ככל שיום החול הוא יותר חול, השבת היא יותר שבת. ואין יותר ממה שקורה היום בתודעה שלנו, כדי בעצם לעשות את השבת באופן עוצמתי, כן? לתת לנו שבת יותר שבתית. זה מעניין, מעניין לבדוק, צריך למצוא מישהו מאוד מאוד מבוגר, אני לא יודעת כאילו, צריך לבדוק את זה בצורה, כי אנחנו, בוא נגיד, בעשר שנים האחרונות אנחנו כן מרושתים, אבל היא אומרת, הדור של הסוס, של העגלה, של השאיבה מהבאר, כל הדורות ההם, המנוחה שלהם בשבת אולי הייתה קצת שונה מהמנוחה שלנו, שהיא מנוחה יותר תודעתית, היא פחות מנוחה פיזית, רובכם לא שאבתם לאחרונה מים, אבל אולי יותר איכותית ואולי יותר עמוקה. יכול להיות שהשבת רק עכשיו מתחילה בעצם, זה סטארט-אפ שעכשיו מתחיל לעשות את פעולתו. ואחרי שנסגרתי באובמה ונסגרתי בחני, הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם הבן הקטן שלנו, באחד הימים, הוא אמר לי בגאווה, איזה יום שכן יצאתי והבייביסיטר נשארה איתם, והוא אומר לי, אמא, אתמול עם הבייביסיטר אני שברתי סי, אני כבר מתקלח לבד, ואני התקלחתי ב-58 שניות, מדדנו, 58 שניות. עכשיו, ואני אמורה להתלהב מההישג, כן? עכשיו, זה לא אולימפיאדה, זה בעצם אומר שאתה לא כזה נקי חמודי, כאילו איך הצלחת ב-58 שניות? אומר לי, לא, זה לא כולל ניגוב, זה לא כולל פיג'אמה. עדיין, בוא תשתה קצת יותר, שמפו, סבון, תקרצף, יש לי עוד כמה רעיון. לא, ב-58 שניות. ואז הוא ממשיך ואומר לי, ואם זה לא מספיק, אז בפיג'אמות אכלנו ארוחת ערב, ומדדנו גם כן שהיינו עם הבייביסיטר, ואני אכלתי ארוחת ערב ב-50 שניות. שזה גם לא כזה, את החשבון עם הבייביסיטר אני אסגור אחר כך, כן? אבל זה גם לא כל כך מסמר. למה אכלת ארוחת ערב ב-50 שניות? תבלע, תשב, בנחת. מאיפה תפיסת העולם שצריך כל כך לגמור מהר את הדברים? ואז הוא אומר לי, אבל זה עוד לא הסוף. אני הבוקר בכיתה, תפילת שחרית, דקה ו-15 שניות. עכשיו, מאמי, רגע. מי האמא של הילד הזה? מאיפה הוא מבין שהמטרה בחיים זה לחסל משימות? האם זה רק ממני? נדמה לי שזה מכל הסביבה שעוטפת אותנו. יכול להיות שהעולם משדר לילד הזה, שהמטרה זה לתקתק. המטרה זה כמה שיותר מהר, המטרה זה לעשות וי. וי על המקלחת, וי על ארוחת ערב, וי על שחרית. אני מקווה שלא יצא לדייטים ל-20 שניות, כאילו אם מציתי, הבנתי, גמרנו. עכשיו, התפיסת עולם הזאת שצריך להספיק, היא גם מחריפה בדורנו. אפרופו מה שחני ויינרוט אומרת, היא גם מחריפה בדורנו. ולכן שוב השבת נהיית יותר קריטית. מה תפיסת העולם של שבת אומרת? אחי, הפוך, אחי, אתה לא צריך להספיק שום דבר. בנחת, אין מרוץ. אתה לא יכול למהר כמעט לשום דבר בשבת. אתה לוקח את זה הכי הפוך שיש, ולא סתם אנחנו כוננו בחלק מהתקופות ההיסטוריות, עם של עצלנים. כן? שביעית מהזמן אנחנו לא ממהרים. שביעית מהזמן אנחנו פורשים מהמרוץ. המרוץ ממשיך, אנחנו בפיגור של שביעית. זה לא פיגור, אנחנו מקום אחר, אולי לא קדימה, אולי יותר למעלה, אולי יש עוד מישורים במרוץ הזה, אבל ממש מול הסיפור הזה של הילד שלי, חשבתי ששבת היא גם התשובה הכי עמוקה לתפיסת העולם הזאת שבטח מחרסמת בכולנו, אנחנו רק לא אומרים את זה, כן, התפללתי ככה, התקלחתי ככה, אבל תפיסת עולם שאומרת גם לנו שהעיקר זה ההספקים הקצרים ומהירי הטווח, והשבת אומרת לנו משהו אחר. עכשיו, כיוון שהשיח ציבורי על השבת, הוא באמת מבאס. הוא באמת מבאס. חוק השבת, וכנסות, ולא כנסות, והכל זה תמיד פוליטיקה, והורדות ידיים, וכיפופי ידיים, וכאילו כפייה. והשבוע ראיתי שני מקרים פשוט משמחים, ממש מרניני לב, שגורמים לי לחשוב שאולי יש עוד תקווה לשיח אחר בעניין השבת. הרבה שנים סיכרתי את השיח הזה בכנסת, והיה לי מאוד קשה, אולי סיפרתי את זה פה, בעשי איזה משבר פוליטי-קואליציוני, אז כותב, אני באתי ודיברתי במהדורה, והעורך כותב מתחתיי, קוראים לזה בשפה מקצועית סטרייפ. הוא לא מתייעצים איתך, אתה מדבר, והוא בינתיים מכין את הכותרת הכי גדולה שיהיה מתחתיך. אז הוא כותב, הקרב על השבת, ואני תוך כדי שידור, יש מולי מוניטור, יש לי מולי מסך, אני מדברת בכנסת, משבר קואליציוני, חרדים, חילונים, דתיים, פה, שם, כפופים, בסוף בטח איזה הקימו ועדה, אני אפילו לא זוכרת על מה, משהו שסביב השבת, אז הוא כותב, תחתי כתוב כזה בגדול, הקרב על השבת. ואני צריכה לחזור לשידור 20 דקות אחר כך, להמשיך להדכן, אז אני מסמסת לו, עזוב הקרב על השבת, נו, המילה הזאת, שבת אצלי, זה הכי הפוך, מה זה הקרב על השבת? זה לא מתאים. אז הוא אומר, אין בעיה, משנה. אחרי 20 דקות אני חוזרת לשידור, ובזווית העין אני רואה סטרייפ מתחתיי, מלחמת השבת, אוקיי? זה עידנת, מה שנקרא, מעולה, עכשיו זה מצוין. בסוף הבנתי שהבעיה לא בפוליטיקאים ולא בעורך, הבעיה בי, אני לא, לא, זה לא הפוזיציה הנכונה בשבילי לסקר את השבת דרך מלחמות מפלגות בכנסת, כי באמת אני חושבת שאם נוציא, נגאל את השבת מהשיח הזה, יש לה פוטנציאל אדיר, כי היא באמת מתנה משותפת, באמת באמת, ואני רוצה להראות לכם שתי דוגמאות נפלאות מהשבוע החולף. זה ממש עכשיו נעבור לפרסומות, כי זה פרסומת אידיאולוגית לשני מקומות. תראו את הדבר היפה הזה, קפה גרג בנמל תל אביב, החליט להפוך לקשר ולשומר שבת, ובכל כניסת שבת הם מציבים את השלט הזה, זה צולם ביום חול מה שנקרא, אוגרים כוחות בשבת, ומפנקים אתכם כל השבוע, נשמח לשרתכם עם צאת השבת. כלומר, מי שעובר בשבת בנמל, רואה את השלט הזה, אנחנו העובדים, נחים בשבילך, אנחנו נמשיך לפנק אותך כל השבוע. אבל זה עוד כלום לעומת הפרסום הזה שהפך די לוויראלי השבוע. זאת חברה שנקראת רפטינג נהר הירדן, מאוד מוכרת וותיקה, 20 שנה, ושלושה אחים מנהלים אותה. שלושה אחים, אורי, ערן ויניב גיגי. והם פרסמו את הפוסט הזה וזה העלו אותם לשידורים בתקשורת וראינו אותם. הם כותבים, שלושת האחים והבעלים של רפטינג נהר הירדן, אורי, ערן ויניב גיגי, מסכמים 20 שנה של עשייה והצלחה בהחלטה כנה ואמיצה להפסיק להפעיל את האתר בשבת ובחג. והם מסבירים בהמשך שאחרי שנים רצופות, יש להם שם מסעדה ואטרקציות ואת הרפטינג עצמו, מאות אלפים מהארץ והעולם, מסביב לעולם כל השנה. אז שוב, אין אף פעם הפוגה. הגענו למסקנה שהמרוץ הארוך בהצלחת העסק חייב להשתנות. והחל מעכשיו נמשיך לארח אתכם באהבה, חורף וקיץ כל השנה, והם גומרים את המכתב הזה בטוחים שתבינו, גם לנו מגיע לנפוש ולנוח בחברת יקירנו. אם אתה עובד כל הזמן איך זה, להנפיש אחרים, אני לא יודע במה, בלגרום לאחרים לנפוש, אתה בעצמך לא נח. וראינו את אחד האחים גיגי, את ערן גיגי, בתקשורת. אז כמובן שאלה ראשונה, האם זה קנייה לסחטנות חרדית? לא. אז מה יהיה עם הרווחים? כמה פחות תרוויחו? כאילו, ומה עם מי שרוצה לבוא בשבת? מה יהיה איתו? כל השאלות היו מאוד ככה, אפשר לנחש מאיזה כיוון, אבל מה שיפה, הוא ענה להם כל הזמן, אפילו אם נרוויח פחות, זה שווה לנו, כי נרוויח להיות עם המשפחה שלנו בשבת, הוא לא יתבלבל וכל פעם הוא ענה. אז שורת הרווח זה לא הדבר הכי חשוב בעולם, כן? בשביל כסף אפשר לעשות עוד הרבה דברים. ומאוד מאוד הצטערתי כאילו מעצם המחשבה שאם הוא סוגר בשבת הוא כאילו ירוויח פחות. כי אם הקהל שאוהב את השבת ואכפת לו מהשבת היה קהל עם מודעות צרכנית, אז הוא היה מרוויח יותר. כי אם אנחנו, כל מקום שאנחנו נכנסים, היינו חושבים, רגע, אני מעדיף לחזק עסק שנותן לעובדים שלו לנוח בשבת, וזו החלטה כלכלית. אז אנשים היו מרגישים את זה בכיס באופן חיובי. כלומר, אם כל מקום שאני קונה בו, הייתי רוצה לחזק שומרי שבת, הוא היה מרגיש את זה הפוך בקופה שלו. אבל מכל מקום, אני חושבת שזה פשוט, כל כך פשוט הדברים האלה, אבל לצערנו לא כל כך פשוט, וזה כל כך מתבקש, אבל לצערנו זה עדיין מסובך. אם ננסה לחבר את רבי שמעון, כן, את ל"ג בעומר, לנושא הזה, נגלה דבר מפתיע, אני גיליתי אותו לראשונה היום. לרבי שמעון יש שם בספר הזוהר. רבי שמעון בספר הזוהר מכונה שבת. ככה הוא מכונה בספר הזוהר. שוב, לא ראיתי את זה שם כמובן, אבל במקורות שמצטטים. למה קוראים לו שם שבת? איך לדמות הכל כך באמת מושלמת מבחינה רוחנית וכל כך נעלה, איך היא זוכה לשם הזה? יש הרבה פרשנויות. יכול להיות שזה בעצם רמז, אדם צריך להתקדש ככל שהוא בעצם כמה הוא מנוגד לחול בימיו, אז רצו לקרוא לו שבת. יש תפיסה שאומרת, כמו שתורת הסוד, שוב, מוציאה אותנו מהגלות, מגלה לנו סודות, גם השבת היא במובן מסוים טעימה כזאת של הגאולה. כל העולם מסביב חול, אבל בשבת פתאום העולם נראה יותר מושלם ויותר מבורך ויותר טוב. ואני חושבת שטוב לסגור את הנושא הזה של השבת עם האמירה, אפילו אם לא הבנו עד הסוף, למה לרבי שמעון קוראים שבת? נו באמת, לא נראה לי שנצליח לרדת לעומק הנושא, אבל כדאי אולי לדעת את זה כדי שלא נישאר ברמה של לסגור את הרפטינג, ושלא להיות בסלולרי, ושל לסגור את קפה גרג, שזה הכל דברים חשובים ומבורכים, אבל שבת היא יותר מזה. כלומר, זה שבת קודש, זה לא רק שבת יום ללא סלולרי, יש בה הרבה הרבה יותר, זה רק הבסיס, כאילו זה רק ההתחלה, והקצה זה להיות באמת אדם כמו רבי שמעון, שמכונה שבת, ויש פה כנראה איזו שלמות ואיזו הזדהות בין הרעיון העמוק יותר של שבת לבינו. אבל באמת, הנושא שהפרשה מזכירה לנו, ואנחנו עוד 3 ימים, הוא הופך ל, כן? נחווה ונחיה ונבין טוב כל המילים שאמרתי עכשיו, פשוט נרגיש אותם. הנושא השלישי, אמרתי בהתחלה שהוא זמן. זה לא סתם זמן. הנושא השלישי הוא ספירת העומר. אנחנו מונים, אנחנו בעיצומה של הספירה, וזה כיף באמצע הספירה לקרוא עליה בתורה. כאילו את המצווה הראשונה שבעצם התורה אומרת לנו על ספירת העומר. זה הנושא השלישי, ולא צריך להתאמץ שוב יותר מדי בשביל לחבר אותו אלינו. מה שיפה בספירת העומר, דיברנו פה בעבר על כמה פרשנויות שלה, זה אחד, זה משהו שאני שוב לראשונה השבוע ראיתי אותו, זה היחס של ספירת העומר לעצם מושג הזמן. אפשר לדבר המון על פסח ועל שבועות ולמה צריך לחבר ביניהם, וקצת עשינו את זה ואפשר עוד להעמיק הרבה. אבל רגע, בואו נעזוב את זה רגע. בואו נדמיין שספירת העומר הייתה כל השנה. היום יום אחד בשנה, היום יום שני בשנה, 365 ימים בשנה, היינו מסיימים במניעה של היום הזה. אני חושבת שזה היה משנה לנו טיפה את החיים. לספור את הזמן שחולף בימים ובשבועות, כמו שאנחנו עושים עכשיו בעיצומה של ספירת העומר, זה מכניס אותך למצב אחראי יותר כלפי המשאב היקר ביותר שיש לך, והמשאב היקר ביותר שיש לך הוא הזמן. זה הדבר הכי יקר שיש, באופן פלאי הוא מחולק לנו בשוויוניות מוחלטת. יש אנשים יותר עשירים ויותר עניים, יותר טיפשים ויותר חכמים, יותר יפים ויותר מכוערים, אבל זמן מדויק, אין מילימטר, אין שנייה אחת, אלפית שנייה יותר למישהו על פני מישהו. כל אחד קיבל 24 שעות ביממה, השאלה מה הוא עושה איתן, והמצווה היפה, כן, וספרתם לכם, כן, יום אחרי יום, 7 שבתות, 50 יום, הספירה בין פסח לבין שבועות, גורמת לנו להעריך מחדש, אני מנתקת רגע שוב את פסח ואת שבועות, את עצם הרעיון של לבוא בכל יום ולהגיד כמה ימים עברו, כמה הם נשארו, אופ, עבר עוד יום. מי שכותב בצורה יפהפייה על הנושא הזה הוא הרב משה צבינריה. יש לו כל כך הרבה תארים, כן, הוא כאילו מכונה ממקימי ישיבת כפר הרועה, והוא היה חבר כנסת, והיה רב, והיה מנהיג ציבור, מכונה אבי דור הכיפות הסרוגות, וחיבר ספרים חשובים, אבל יש תואר שפחות מזוהה איתו, וזה משורר. במובן מסוים, כשמסתכלים על הכתבים האישיים שלו, הרב נרי הוא ממש משורר, ואני רוצה להראות פסקה כזאת, פיוטית, מאוד מאוד יפה, שבה הוא מגדיר לנו את מושג הזמן, כשהוא כותב לנו על הפרשה. הוא קורא לזה שלמות בזמן, זאת פסקה בספר נר למאור, ספר נפלא עם רעיונות שלו על הפרשה, וממש העתקתי מילה במילה את הלשון היפהפייה, שבה הוא מסביר לנו מה בעצם קורה בימים האלה, ואיך צריך להיות היחס שלנו אל הזמן. שלמות היא קודם כל בזמן. מצוות התורה, לספור ימים, באה ללמדנו ערך זמנים, חמדת ימים, לזמן גוון אחד, מעולם ועד עולם. כן? הזמן הוא ניטרלי, שום דבר לא משתנה באוויר בזמן. אבל עומק חיי האדם קובע גוונים לזמן. אנחנו נותנים את המשמעות, פה הוא נותן דוגמאות. אדם מישראל מרגיש שאינו דומה עולם של שבת לעולם של חול, נכון? הבדלה בזמן. לכל יום יש גוון משלו, שיר משלו, שיר של יום. יום שלא נתחדש בו כלום, לא מחשבה, לא הרגשה, הרי הוא חסר גוון. וממשיך הרב נריה, חיי תורה דורשים פעילות. מוח חושב ולב מרגיש. בכל יום תורה חדשה, בעולם חדש, לאדם חדש. ספירת הימים משמשת אפוא הקדמה למתן תורה. מעתה ימיך ספורים ומונחים בבית גנזי הנצח. רוצה לקבל תורה? תתרגל לספור את הזמן. יום שלא נתחדש בו כלום במספר הימים לא יבוא. והרי אתה חסר אותו. יחס לא רק רציני, ליחס של קדושה כלפי כל רגע שעובר וכל יום שעובר, את זה אנחנו מקבלים מספירת העומר שאנחנו בעיצומה, כאמור, לקראת ל"ג בעומר. אז גם ניישם את זה ונעריך את הזמן ונעדכן אתכם שאנחנו ממש לקראת סיום. אני רק רוצה לאחל לכולנו שנזכה לכל התחנות שעברנו הערב, גם לחינוך עם שלושת המאפיינים המיוחדים של החינוך, גם לשבת אמיתית וגם לניהול אמיתי של הזמן. זה לא עניין טכני, זה עניין מאוד מאוד יקר. אנחנו ניפגש בעזרת השם, שימו לב, אחרי ל"ג בעומר, עם בשורה שאולי תקל עליכם, אנחנו ניפגש ונסיים את ספר ויקרא. תודה רבה לכם, לילה טוב, תודה רבה.